על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
שלום למאזינות ולמאזינים של מסע אל גוף האדם. אנחנו בחלק הרביעי של פרקי השאלות והתשובות. אני מזכיר לכם שאם עדיין לא שמעתם את עצמכם, סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום
חנות. חנות, כן, אני יודע, נו, מדי אני כבר אשמע את עצמי, מתי.
שמשון היקר, אל תדאג, גם אתה תקבל איזה 15 שניות תהילה בהמשך. ממשיכים. מסע אל גוף האדם, עכשיו אתם המאזינים והמאזינות שלנו עוברים לקדמת הבמה, או למעשה לקדמת המיקרופון. כדי לענות לשאלות שלכם, גייסתי שוב את פאנל המומחים של מסע אל גוף האדם. כולם כאן איתי, צ'רלס דרווין, מוחי המומחה למוחות, אי כוח הידקית, קרולוס לינאוס, שמשון הקריש, גני מדריכת התאים, וכמובן דניאל ויואב.
כל הגוף הזה.
אני נועם בן 11 מפרן, והשאלה שלי זה למה כשיש צמרמורת אז זה בא בגל לאורך כל הגוף.
צמרמורת היא תחושה גופנית לא נעימה שמתאפיינת ברעידות של הגוף וסימור של השערות, מה שנקרא אור ברווז. כנראה שמדובר בשריד קדום של מצבי סכנה, שבהם הגוף הכין את עצמו להתמודדות עם איום, ולכן חימם את השרירים לקראת פעולה. גם סימור השערות עוזר לחמם את האור, ואצל בעלי חיים עם פרווה או נוצות, זה גם גורם למראה יותר גדול ומאיים. צמרמורת יכולה להיווצר עקב קור או פחד או בזמן מחלה. יש גם גירויים אחרים שפחות ברור למה, אבל גם הם גורמים לצמרמורת, כמו למשל חריקה של מזלג על צלחת או גיר על לוח.
אני יונתן, אני מגבעתיים, יונתן גת, ואני שחקן. השאלה שלי זה איך מערכת האף עובדת, ומה הסימון עושה לגוף, ואיך זה מרפא אותו. מה החלקים החשובים באף, ואיך המערכת האף עובדת.
האף הוא איבר שמשרת כמה מטרות. קודם כל הוא נקודת כניסה של אוויר לגוף, ממש כמו הפה. יש בו שני פתחים גדולים שנקראים נחיריים, וכאשר השרעפת שלנו מתכווצת וגורמת לאוויר להיכנס פנימה, הוא נכנס דרך האף כמו גם דרך הפה. מבחינה חושית, האף הוא איבר הרחה. זה אומר שיש בו קולטנים מיוחדים שמגיבים לחומרים הכימיים שנמצאים באוויר שאנחנו נושמים, ושולחים אותות למוח שמתרגם אותם לתחושה של ריח. לפעמים נעים ולפעמים פחות. האף מחובר בתעלות לקנה הנשימה, ממש כמו הפה, אבל בניגוד לפה, יש בו תאים ששומרים על לחות גבוהה ומחממים את האוויר בזמן שהוא נכנס. לכן אוויר שמגיע לריאות דרך האף נחשב לאוויר יותר איכותי, כי החמצן שבו מחומם ועובר יותר מהר אל הריאות. אבל לפעמים האף גם יכול להיחסם, וזה מה שקורה במקרה של צינון. צינון הוא מחלה נפוצה שנגרמת על ידי נגיף שנכנס למערכת הנשימה. לרוב צינון כולל נזלת וגודש באף, התעטשויות ושיעולים, דמעות וכאבי ראש. הנזלת היא למעשה דלקת קטנה בניסיון של הגוף להרחיק את הנגיפים. אז מאוד חשוב להוציא את הנזלת החוצה ולא לעשות את הדבר הזה. ולשאוף אותה חזרה. זה יכול להכניס את הנזלת למערות האף ולגרום שם לדלקת הרבה יותר חמורה וכואבת שנקראת סינוסיטיס. אז אם אתם מצוננים, קחו כמה ימי מחלה ושבו בבית עם כוס תה חם.
שלום, אני מאיה ברעד ואני בת 8 מבאר שבע. מה קורה שווירוס עם גנים להרוג תאים בגוף נכנס לתאים T ו-B של מערכת ההגנה? ביי.
נגיפים הם יצורים קטנטנים שנכנסים לתוך תאים, משתלטים עליהם ולרוב הורגים אותם. כל מיני נגיפים שונים מסוגלים להיכנס לכל מיני תאים שונים, ותאי מערכת ההגנה לא שונים. הנגיף המפורסם ביותר שנכנס לתאי B נקרא נגיף אפסטיין בר, או באנגלית EBV. זה אחד הנגיפים הנפוצים בעולם, והוא יכול לגרום למחלה מדבקת מאוד שנקראת מחלת הנשיקה. זו מחלה שקצת דומה לשפעת. במקרים נדירים מאוד, הוא גם יכול לגרום לסוגים שונים של סרטן שנקרא לימפומה. הנגיף המפורסם ביותר שנכנס לתאי T נקרא HIV. וכשהוא מתחיל להרוג את תאי T, הוא גורם למחלה שנקראת AIDS. זו מחלה מסוכנת מאוד, כי תאי T הם קו הגנה חשוב של הגוף, ועוזרים לנו להתמודד עם זיהומים. היום יש לנו טיפולים טובים מאוד נגד AIDS, שמעכבים מאוד את התקיפה של הנגיף, ועוזרים לגוף להתמודד איתו.
אני יעל, אני בת 6, אני גר ברעננה, ורציתי לשאול אותך, מה זה גז צחוק ומה ההשפעה שלו?
גז צחוק הוא השם הלא רשמי לגז חמצן דו-חנקני, שזה אטום של חמצן ושני אטומי חנקן קשורים אליו. זה גז שיש לו השפעה מדכאת על מערכת העצבים. אז למה הוא מצחיק? כי כשהוא מדכא את מערכת העצבים, הוא גורם לאימום של תחושת כאב ולתחושה של מין עונג כזה, כאילו אנחנו מרחפים או על סף שינה, ומסתבר שיש אנשים שזה מצחיק אותם. רופאים משתמשים בגז צחוק להרדמה בניתוחים קלים, כמו טיפולי שיניים ועוד. בכל מקרה, כדאי לא לצחוק יותר מדי. בכמויות גדולות או בשימוש ללא בקרה, שימוש בגז הצחוק יכול לגרום לתוצאה עצובה מאוד.
שלום, קוראים לי יונתן בז מכפר סבא, והגיל שלי הוא, אני בן 10, ואני רציתי לשאול, מה בעצם גורם לשרירים להתכווץ?
שרירים בגוף מורכבים מהמוני סיבי שריר קטנים, שכל אחד מהם מורכב מתאי שריר. תאי שריר הם בעצמם תאים מאוד ארוכים. היחידות הבסיסיות של קיבוץ השרירים נקראות סרקומרים. הן מכילות חלבונים מיוחדים בשם אקטין ומיוזין, שמסוגלים להחליק אחד על גבי השני בכיוונים מנוגדים. בצורה כזאת, הסרקומר יכול להתכווץ או להימתח. כאשר הרבה מאוד סרקומרים מתקצרים ביחד, זה מקצר את השריר ולמעשה גורם לחיווץ שלו. מכיוון ששרירי השלד למשל גם מחוברים לגידים שמחוברים לעצמות, קיבוץ של השריר, למשל בזרוע או ברגל, גורם לחיפוף של האיבר שמחובר אליו.
היי, אני יואב, בן 6, ואני גר בבוסטון. למה תינוקות מוצצים מוצץ?
מהרגע שתינוק נולד, ואפילו עוד לפני כן, הוא יודע למצוץ משהו שנכנס לפה שלו. הדבר הזה נקרא רפלקס. אנחנו יודעים היום שאפילו עוברים בבטן כבר מוצצים אצבע אם היא במקרה נכנסה לפה שלהם. הסיבה לרפלקס הזה היא חשובה מאוד, והיא לאפשר להם לנוק מהפטמה שלהם ולאכול כבר מרגע הלידה. פעולת המציצה או היניקה מרגיעה את התינוקות. זאת גם הסיבה שמוצץ מרגיע אותם. אם זה לא מוצץ, חלק מהילדים מוצצים אצבע. זה פחות מומלץ כי זה הרגל שיכול להישאר גם לגילאים מאוחרים יותר. באופן כללי, המציצה משנה לפעמים את חלל הפה והשיניים, אז חשוב לשים לב גם מתי לגמול את הקטנטנים מההרגל.
היי, אני אמרי בן 11 מפרן. השאלה שלי, למה כשאני לוחץ על האצבע, היא נהיה צהובה?
לרוב כשלוחצים באזור האצבעות, או שהן הופכות ללבנות, כי חוסמים את הספקת הדם, או לאדומות, כי קולעים דם ולא נותנים לו לצאת. צהוב אני דווקא לא מכיר. לפעמים שינוי צבע של האור קשור למחלה כלשהי כמו צהבת, ואולי זו סתם תגובה אחרת בלי משמעות. אם זה לא מפריע, כדאי רק לשמוע מרופא שהכל בסדר.
שלום, אני לביף חיים בן 9 מקריית מוצקין, והשאלה שלי, איך שולטים על חלומות?
חלום צלול זה אחד הדברים המגניבים שיש, ודיברנו עליו בפרק שעסק בשינה בעונה השנייה. ללמוד לשלוט בחלום זה לא קל, אבל מי שהצליח אומר שהדבר הזה קורה כשהחולם מבין שהוא חולם. יש לי שני טיפים למי מכם שרוצה לנסות לחלום חלומות צלולים. דבר ראשון, לנהל יומן חלומות. ברגע שמתעוררים בבוקר, לכתוב את כל מה שאתם זוכרים. הדבר הזה יעזור לכם לזכור חלומות יותר טוב. המתקדמים אפילו יכוונו שעון מעורר לשעה שבה אתם אמורים לחלום, בערך 4 פעמים בלילה, כדי להתעורר באמצע חלום ולזכור אותו מספיק טוב. הטיפ השני קשור לבדיקות מציאות. אחת הדרכים לדעת שאתם חולמים היא לבצע בדיקת מציאות בחלום שתתברר לכם כמופרכת. תעשו לכם הרגל. כל פעם, בחיים, כן, שנכנסים למקום חדש, בית, בית ספר, חוג, תבדקו מה השעה. ככל שתעשו את זה יותר פעמים בחיים האמיתיים, יש יותר סיכוי שתעשו את זה גם בחלום. בחלומות, שעונים נוהגים להתנהג בצורה מוזרה, למשל, לספור אחורה או להראות שעה לא הגיונית. אם תתקלו בדבר כזה בחלום, גובר הסיכוי שתזהו שאתם חולמים. החלום אמור להצטלל ואתם אמורים לקבל שליטה. בהצלחה וספרו לי מה עבד לכם.
שלום דוקטור יאיר, זאת אלת פוזניאק, אולי אתה זוכר אותי. אני גרה בפרדסיה, אני בת 37 ואני מאזינה לפודקאסט שלך. רציתי לשאול שאלה שאני נתקלת בה בעיקר בשיעורי הפילאטיס, כשמדריכות אומרות לקחת אוויר, לשאוף אוויר, ואז לעצור את הנשימה. מה המטרה של עצירת הנשימה? מה היא משרתת? למה זה טוב? תודה רבה.
תודה אלת היקרה על השאלה המהממת. איזה כיף שאת מקשיבה לפודקאסט. אני חושב שאני מכיר אותך מאיפשהו, אולי את רק נשמעת לי מוכרת. בכל מקרה, האם גם לכם אי פעם אמרו שלעצור את הנשימה זה טוב? אני שומע את זה הרבה בתרגילי יוגה, והאמת ששמעתי שזה טוב גם כדי להפחית פחד או חרדה. אז המחקרים קצת חלוקים בדעתם. כשאנחנו עוצרים את הנשימה, קורים שני דברים במקביל. הדם מפסיק להיות מואשר בחמצן, כי אנחנו לא מכניסים אותו לריאות, ובמקום הופך להיות מואשר בפחמן דו-חמצני, שהוא חומר פסולת מסוכן. אז נתחיל מלהגיד שאי אפשר ואפילו מסוכן לעצור את הנשימה להרבה זמן, בדיוק מהסיבה הזאת. אבל אם זה לכמה שניות, המחקרים די מסכימים על כך שהעורקים באזור הרגליים והידיים מצטמצמים. הדבר הזה מאפשר להגן על המוח ולשלוח אליו יותר דם. אז למעשה, עצירת הנשימה דווקא מגבירה את כמות הדם שמגיע למוח בשניות הראשונות, ואולי זה הדבר שעוזר לנו להירגע. במקביל, קצב הלב יורד, וזה גם עוזר. למרות שיש מחקרים שמראים שלפחות ב-15 השניות הראשונות, קצב הלב דווקא עולה. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. בכל מקרה, כנראה שההשפעה על השרירים היא דווקא לא מכרח חיובית, כי הם מקבלים פחות חמצן. אבל יש ככל הנראה השפעה לפחות קצת חיובית על המוח, בשניות הראשונות של עצירת הנשימה. אבל אל תגזימו עם זה, כן? לא כל אחד יכול לעצור נשימה במשך 24 דקות, כמו מחזיק סי גינס, בודי מרשובת. אבל הוא גם שאף חמצן נקי לפני כן, אז הוא קצת רימה. בכל מקרה אלת, תמשיכי להיות סקרנית ולשלוח שאלות מקסימות. אנחנו בטוחים שאנחנו לא מכירים?
שלום, אני דניאל פרוזניאק מפרדסיה ואני בן 7. ורציתי לשאול מה קורה שלפעמים כואב לי הרגליים בזמן השינה ושאני קם ממש כואב לי.
שלום דניאל החמוד, אני חושב שגם אותך אני מכיר מאיפשהו. מה שאתה מתאר נקרא כאבי גדילה. כאבי גדילה הם כאבים מבאסים מאוד. אלה כאבים שמופיעים בעיקר ברגליים ולרוב בלילה. אלה כאבים חזקים שיכולים להעיר משינה ומופיעים בשתי הרגליים. רופאים לא יודעים בדיוק להסביר ממה הם נגרמים, אבל לרוב הם מגיבים למשככי כאבים, לעיסויים ולחימום, והם עוברים לחלוטין בבוקר. במקרה שלך יכול להיות שהרגליים כואבות אקסטרה אפילו בבוקר, כי אתה גבוה לגילך וגם ספורטאי וכדורסלן מצטיין. אז מה לעשות? כנראה צריך לסבול בשביל לגדול.
שלום, אני אמרי בן 11 מפרן, והשאלה שלי, מה זה ניתוח קיסרי ולמה קוראים לו ככה?
ניתוח קיסרי הוא ניתוח להוצאה של עובר מתוך הרחם. נשים שצריכות ללדת עושות ניתוח קיסרי מכל מיני סיבות. לפעמים אין להן אפשרות ללדת בלידה רגילה, לפעמים הן לא רוצות, ולפעמים יש מקרי חירום שדורשים לילד את העובר. בניתוח קיסרי, הרופאים מבצעים חתך בדופן הבטן והרחם, מוציאים את העובר ומנתקים אותו מחבל הטבור, ואז סוגרים את החתך. זה נחשב לניתוח שגרתי ועם רמת סיכון נמוכה, והרבה מאוד ילדים שאולי אתם מכירים נולדו ככה. השם ניתוח קיסרי הוא כנראה שיבוש של השם ניתוח חיתוך בלטינית, ולא קשור כנראה לשום קיסר. מה שכן מעניין זה שהביטוי יוצא דופן, שאולי אתם מכירים, מתייחס במקור לילד שנולד בניתוח קיסרי, כי הוא יוצא דרך דופן הרחם.
אני קרם, אני בן 6.5, אני משעידף מרמת הנגב ורציתי לשאול למה יש נמלים ברגליים.
תחושת ההקצוץ, או התחושה של הנמלים, היא תחושה שנגרמת כשעצבים במקום מסוים בגוף מפסיקים לתפקד ואז חוזרים בבת אחת. כשאנחנו נשענים על יד או רגל בזווית לא נוחה, אנחנו יוצרים לחץ על קצות העצבים ולמעשה מוציאים אותם מתפקוד. בגלל זה קוראים לזה גם יד שנרדמת או רגל שנרדמת. כשהעצבים מתאתחלים, הם מתחילים לראות לכל הכיוונים וקצת להשתגע, ולוקח להם כמה דקות להתאפס ולהתחיל לפעול כמו שצריך. זה המקור לתחושת ההקצוץ.
שלום. כאן ניל בלנק בן 7 מרמת גן.
ושון בלנק בן 10.5 מרמת גן.
ואנחנו מאוד אוהבים את הפודקאסט שלכם.
רצינו לשאול לגבי העצמות שלנו.
איך הן גדלות ומתמלות?
איך הן מתרוקנות שמזדקנים?
ואיך התזונה שלנו משפיעה על העצמות?
תודה רבה, שון וניל.
ורצינו ברכה מדניאל החמוד.
מערכת העצמות היא המערכת שמאפשרת לגוף שלנו לעמוד זקוף, לזוז ולתפקד. העצמות הן איברים מורכבים וחיים, שעוברים כל הזמן שינויים והתחדשות. יש תאים שהתפקיד שלהם הוא לבנות את רקמת העצם, ויש תאים שהתפקיד שלהם הוא דווקא לפרק אותה. כששני סוגי התאים האלה עובדים ביחד, העצמות נשמרות, מתארכות או מתחזקות. בעצמות יש גם רקמות חיבור וחלבונים מסוג קולגן, שכבר הזכרנו בעבר, אבל גם חלקים קשים שעשויים משילוב של סידן ושל זרחן. המקורות הטובים ביותר לסידן הם מוצרי חלב וגבינות, ובגלל זה חשוב מאוד לצרוך אותם בעיקר כשאנחנו קטנים. זרחן יש בגבינות, דגים, בשר, קטניות ועוד. ככל שיש יותר סידן בעצם, היא חזקה יותר. ככל שאנחנו מתבגרים, תהליכים שונים גורמים לירידה של כמויות הסידן בעצמות, וזה הופך אותן לשבירות יותר. זו הסיבה שאנשים מבוגרים נפגעים הרבה יותר בקלות משברים בעצמות מאשר אנשים צעירים או ילדים.
היי שון וניל, אני דניאל, והנה הברכה שתלכו בדרך הפרחים ולא בדרך הקוצים. תודה על השאלה, ביי!
היי, אני תמיר בן 6 מרעננה, ואני רוצה לשאול האם אי פעם יהיה בן אדם שהוא חצי בן אדם עם חלקי רובוט?
באופן שישמע אולי מפתיע, כן. יש אנשים עם חלקי רובוט. טוב, זה תלוי איך מגדירים רובוט, אבל בהחלט יש אנשים שמכילים רכיבים טכנולוגיים בתוך הגוף שעוזרים להם לתפקד. הנה כמה דוגמאות. קוצב לב הוא מכשיר קטן שמשתילים באזור הלב. אם יש ללב בעיה בהתכווצות והוא לא מצליח לשמור על קצב קבוע, קוצב הלב שולח אותות חשמליים קטנים שעוזרים ללב לשמור על קצב קבוע. באופן כזה הוא מעריך את פעילות הלב ואת שנות החיים של הנושאים אותו. שתל שבלולי הוא שתל שמרכיבים אנשים חרשים. הוא מורכב ממיקרופון שקולט את הסביבה ומאלקטרודה שמחוברת ישירות לעצב השמיעה או עוקפת אותו ומעבירה למוח את הקולות. לפעמים משתילים גם מכשירים קטנים במוח או בעמוד השדרה ששולחים אליהם זרמים חשמליים ומפעילים אותם בכל מיני צורות אם הם איבדו את היכולת לעשות את זה בעצמם. יש משאבות של חומרים שמכניסות לגוף חומרים שחסרים לו, כמו למשל הורמונים. אז זה לא בדיוק רובוט, אבל זה בהחלט המון טכנולוגיה חדישה שצועדת יד ביד עם הגוף שלנו. אוקיי, אחרי 4 פרקים שעסקו בגוף האדם, אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו.
ראשית החיים.
שלום דוקטור יאיר פוזניאק, זו שוב אני, מאיה, בת 7 מרמת ישי. אני מאוד, יש לי שאלה שאני מאוד אשמח שתכניס לפרקי השאלות והתשובות. מה היה הצמח הראשון שהופיע על פני כדור הארץ?
אנחנו לא באמת יודעים מתי נוצר בדיוק הצמח הראשון, אבל אם מה שמאפיין את כל הצמחים זה היכולת לבצע את תהליך הפוטוסינתזה, שדיברנו עליו הרבה בעונה הזאת, אז היכולת הזאת הופיעה לראשונה אצל יצורים בשם כחוליות, או בלועזית ציאנובקטריה, לפני כ3.5 מיליארד שנים. הם היו למעשה סוג של חיידקים שפיתחו את היכולת לקלוט אור ולהמיר את האנרגיה שבו לסוכר ולשחרר חמצן. הן האבות הקדמונים של כל הצמחים שאנחנו רואים היום, ואפילו הן עצמם נשמרו עד היום, ואפשר לראות כחוליות בכנרת וגם במקורות מים אחרים. באופן מנוגד לשם שלהן, ובדומה לשאר הצמחים, הצבע שלהן הוא דווקא ירוק.
שלום דוקטור פוזניאק, אנחנו
אורי,
דניאל,
ואיתמר מיוקנעם.
ויש לנו אליך שתי שאלות.
השאלה הראשונה היא,
האם כל חיה התפתחה מהאב הקדמון שלה לפרט אחד? למשל, האם היה סלמון אחד ראשון סלמונים וצבים מטילים ביצים בערך במקום בו הם בקעו. איך הם מטילים בהרבה חופים היום?
והשאלה השנייה קשורה למוח.
אם כל בני האדם התפתחו מאותו אב קדמון, איך זה שהמוחות שלנו כל כך שונים?
וכל אחד טוב יותר במשהו אחר.
ותמסור דסי יקר יויוס.
אך איזה כיף שההומו סאפיינס הקטנים בחרו דווקא בי, קרולוס לינאוס, לענות על השאלה שלהם.
הם לא בחרו בך קרולוס, הם רק מסרו לחדש.
טוב, אני אענה להם על השאלה בכל זאת. בעונה הזאת, ליווינו את כל המחלקות והמערכות הגדולות של בעלי החיים, וראינו שכולם התפתחו מאב קדמון אחד משותף, שחי לפני בערך 3.5 מיליארד שנים. כל תקופה נוצרו מספיק שינויים כדי ליצור מינים שונים ומשונים של בעלי חיים וצמחים, שהתפצלו כמו ענפים מעץ של אותו עם קדמון. וגם מהענפים האלה התפתחו ענפים וענפיפים נוספים. בקצה של כל אחד מהענפים קיים אורגניזם, שזה יצור חי. חלק מהענפים עדיין קיימים היום, וחלק כבר לא. המינים של הסלמון המודרני התפצלו מאב קדמון משותף שגם היה סוג של דג לפני כ6 מיליון שנים. לא בטוח שיש יצור מסוים שאפשר להגדיר אותו כסלמון הראשון בהיסטוריה. זה פשוט שמדענים כמוני מחליטים מתישהו למתוח קו ולהגיד מי כאן זה סלמון. סלמונים וגם צבים אכן ידועים ביכולת המדהימה שלהם לחזור לחוף או לאגם שבו הם נולדו כדי להטיל ביצים. עד היום לא ברור איך הם עושים את זה בכל כך הרבה הצלחה, אבל הם כנראה מסתמכים על סימנים סביבתיים, כמו הצורה של החוף, ריחות מסוימים, זרמים באוקיינוס ועוד. גם אנחנו בני האדם התפתחנו מאותו אב קדמון, אבל כמו בכל אורגניזם, כל פעם שנוצר יצור חדש, הוא נוצר עם סט של שינויים וערבובים שמגיעים משני ההורים שלו. זה גם מסביר למה המוחות שלנו שונים אחד מהשני, וכך גם דרך המחשבה ופתרון הבעיות. כמובן שהמוח שלי הוא המוח הכי טוב מכל בני האדם, כי אני קרולוס לינאוס.
קוראים לי עמיתי אלשולר, אני בן 8.5, אני גר בכפר סבא ויש לי שאלה. השאלה היא, למה לדוגמה בעידן הקרח הטמפרטורות ירדו במלא? למה זה לא לדוגמה עכשיו? ולמה הם ירדו?
עידן קרח הוא תקופה בתולדות כדור הארץ של טמפרטורות נמוכות מאוד וחלקים נרחבים שמכוסים בקרח. הטמפרטורות בכדור הארץ תלויות בהרבה גורמים שקשורים לכדור הארץ עצמו. למשל, המרחק שלו מהשמש, עוצמת הקרינה, תדירות הסיבוב, וגם מושפעים היצורים החיים על כדור הארץ שפולטים גזי חממה לדוגמה. כך יצא שמספר פעמים בתולדות כדור הארץ הגורמים התכנסו מספיק כדי לאפשר ירידה משמעותית של הטמפרטורות ויצירה של עידן קרח, שלרוב נמשך עשרות אלפי שנים, לא פרק זמן גדול מאוד במונחים של אבולוציה.
איך נוסר העולם? אני בן 4.5, קוראים לי עומרי.
אני ליאתי שבי, אני בן 7. אני רוצה לדעת איך העולם נוצר.
העולם, או במילים אחרות כדור הארץ שלנו, נוצר לפי המדענים לפני 4.5 מיליארד שנים. משהו כמו 9 מיליארד שנים לפני כן, אירע אירוע שנקרא המפץ הגדול, שעד היום קשה מאוד להסביר אותו או מה היה לפניו, אבל הוא התבטא בפיזור עצום של חומרים וגזים שיצרו את היקום כולו. לפני 4.5 מיליארד שנים, חלק מהחומרים האלה התגבשו למצב מוצק ויצרו את השמש שלנו ואת הכוכבים שמסתובבים סביבה, וביניהם כדור הארץ. לאחר זמן התקררות של כמיליארד שנה, נוצרו גם מים נוזליים, וגרעיני היבשה שהתפתחו להיות היבשות שאנחנו מכירים כיום. זה היה מאוד בגדול, כן? תחום המחקר של ראשית ימי כדור הארץ הוא תחום מרתק שמתפתח ומשתנה כל הזמן.
שלום, אני ערב תופח, אני בן 7 מבנימין רחוב החרטית, ובא לשאול למה לא היה במרק הקדמון צורות חיים מפותחות.
אחת הסיבות לכך שחיים לא התאפשרו בשנותיו הראשונות של העולם, למעשה במיליארד השנים הראשונות, היא הטמפרטורות הגבוהות ששררו על פניו. ברגע שכדור הארץ התקרר קצת, החיים הראשונים נוצרו במים שלו, שקיבלו את השם המרק הקדמון. כמו שראינו העונה, צורות החיים הראשונות היו יצורים חטאיים, חיידקים, אצות וארכיאונים. בהמשך התפתחו יצורים קצת יותר מורכבים כמו חיות בזליות, ומשם יצורים מורכבים יותר. וגם התנאים השתנו מבחינת החומרים שקיימים במים ובאוויר. באותה תקופה כבר לא מקובל לכנות את האוקיינוסים המרק הקדמון, אבל זה בסך הכל עניין של הגדרה.
שלום, יאיר פוזניאק. אני קובי, אני גר בקליפורניה, אני בן 5, ורציתי לשאול מה היה היצור הראשון על פני כדור הארץ שהיה לו די-אן-איי.
תודה.
כמו שראינו בביקור שלנו במרק הקדמון בפרק 51, היצורים הראשונים שהכילו די-אן-איי כחומר גנטי מוגדרים היום כחיידקים. למעשה, אי אפשר להגדיר יצור ראשון שהכיל די-אן-איי, כי עצם ההכלה של ה-די-אן-איי מגדירה אותו כיצור חי. אפילו אם יש לנו מעטפת עם מולקולות בפנים, כל עוד אין די-אן-איי, בהגדרה לא מדובר ביצור חי. מעניין לדעת כי לפני שה-די-אן-איי השתלט על התאים, דווקא מולקולה אחרת בשם RNA שימשה בתור חומר גנטי ותורשתי וגם בתור אנזים קדום שזרז תגובות כימיות באותם חלקיקים קדומים.
שלום, קוראים לי יעל, אני בת 7.5 ואני מרמות מאיר ורציתי לשאול מה הטיקטליק אוכל?
את הטיקטליק פגשנו בפרק 56, הפלישה ליבשה. שזה גם הפרק האהוב עליי באופן אישי. הטיקטליק הוא יצור שמקשר בין הדגים שחיים בים לבין הולכים על ארבע ביבשה. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מה הטיקטליק אכל, אבל אנחנו יודעים שהיו לו שיניים ושהוא חי במים רדודים ומדי פעם עלה על החוף. אז סביר להניח שהוא אכל גם צמחים מסוגים שונים, אבל גם טרף דגים קטנים יותר או פרוקי רגליים שהוא מצא על האדמה או במים הרדודים. עד כאן החלק הרביעי של פרקי השאלות והתשובות. בשבוע הבא נעבור לדבר על העולם של הדברים שאנחנו לא רואים, החיידקים והנגיפים, וגם נשמע המון שאלות בנושא עולם הטבע שלנו, כמו למשל איך זיקית משנה צבעים, האם חדי קרן אמיתיים, ולמה פירות משנים צבע בזמן ההבשלה. הצטרפו אלינו לפרק הבא של מסע אל גוף האדם. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.